פה שני קטעים קטנים. נראה. אז הנזיר נתן לזה את השם הופעת כללות ההוויה. אז ככה, השכלה פשוטה וישרה היא שכל המאורעות שבעולם, כל היצורים, כל מעשיהם וכל פרטי ענייניהם, טבעיהם, תכונותיהם, מידותיהם, אורחות חייהם, החומריים, וקל וחומר רוחניים, הכל הוא תמצית מההופעה של כללות ההוויה. ויש הכנה בשכל ובכוח ההשערה הרוחנית למצוא את השורשים במקורם, וזהו יסוד סוד השם ליראיו והדבקות העליונה ברום מרוקה. תסבירו את הקטע. קצת יותר, נכון, א', אתה כבר רואה נכון, יפה מאוד, אבל תנסה לראות מה הקטע הזה הספציפי. תראה, הרב קוק משדר את עצמו בהרבה מאוד קטעים, והרעיונות הכלליים שלו הם רעיונות שאנחנו מכירים אותם, ואתם מכירים חלק את הכל, גם אני לא מכיר את הכל, הרב קוק סך הכל הוא באמת עשיר מאוד, אבל כל קטע יש לו גם איזה גוון מיוחד. זה הכיף של הקטע, מכיוון שאם אתה תגיד באופן כללי, רב קוק אומר שיש קשר בין העולם העליון והתחתון, כן? שזה ברור, שזה נכון, אז בסדר, אבל יש פה עוד איזו אמירה.
אפשר להשיג את זה.
אפשר להשיג את זה. את מה? מה זה את זה?
את העניין הזה, את הקשר. שמה?
את מה? את הקשר.
על ידי השכל.
על ידי השכל?
וכוח ההשערה הרוחנית.
כן, אז א' צריך להבין מה זה כוח ההשערה הרוחנית, נכון? בשכל וכוח ההשערה, מה זה כוח ההשערה הרוחנית? זה בוא צריך לבחור אותו. הלאה, אבל מה הוא אומר על הקשר הזה, בין מה למה? מה המשפט המפתח פה?
יש הכנה בשכל ובכוח השם הרוחני שמצד את זה ראשי מקום. כלומר, אולי זה לא נראה לנו ככה, קורה שבן אדם מתבונן ביום יום, מסתכל ורואה שאתה לא יכול לראות את כל אוף תמן כלשונו של הרב קוק כגלות אלוהית, אז צריך לדעת שיש בכוחך לעשות את זה. איך? זה שאלה אחרת.
בסדר. אוקיי, okay. עכשיו, אתה אמרת לראות באוף טמא התגלות אלוקית. מה הוא אומר? לא שמה שאמרת לא נכון, אבל מה הוא אומר פה?
יש הכנה בשכל?
שמה? יש, לא, לא נדבר עכשיו על איך. מה השכל הולך להשיג? יכול להשיג, ההשערה הרוחנית, מה יכולה להשיג?
יש כאילו מלא פרטים.
כן. Okay.
שהם יצאים מכלל אחד, כללות ההוויה. אני מניח שיש, כאילו, אני לא יודע למה הוא מתכוון, אבל שיש...
אפשר לראות מה הוא מתכוון. קודם כל מה הוא כתוב, אחר כך לאט לאט צריך לנסות להבין. אולי אני אבין, אולי אני לא אבין. אבל קודם כל מנסה להבין לקרוא. כן.
לנסות לראות איך הפרטים האלה, שהוא מתאר אותם בצורה הזאת, גם חומרים, גם מוכנים לזה, איך הכל יוצא מתוך הכלל הזה.
יפה. זאת אומרת, בכל פרט, תיאורטית, הוא אומר בשכל ושערת הרוח, יכול להיות שהוא, אנחנו לא. אבל הוא אומר שתיאורטית, בכל פרט אני יכול לראות את מה? את מה? את כל הכלל, את כללות האוויר. לכן משפט המפתח, באופן לא מפתיע, גילה אותו כבר הנזיר. והוא ריווח את המילים. כל פרט הוא תמצית מההופעה של כללות הוויה. עכשיו תראו, זאת אמירה מאוד מאוד מרחיקת לכת. זאת אומרת, יש את כללות ההוויה, יש איזה מקור אחדותי שקורן לתוך הפרטים, ועל ידי סוג של התבוננות אני יכול לראות בכל פרט, אולי אני לא משנה, מישהו, את כל כללות ההוויה, ולכן כל פרט הוא תמצית מההופעה של כללות ההוויה. מה זה תמצית? מה זה תמצית?
מיצוי.
מה עוד? עוד מילה.
משהו שמכיל
את הכל. את הכל בתוכו באיזה צורה?
קטנה.
מוקטנת. זאת אומרת, הפרטים, תראו, שאלת המפתח בכל התורות הרוחניות, תמיד, היא מהו היחס בין הפרטים והכלל. תדעו לכם, השאלה הזאת, זאת שאלת מוקד בכל תורה רוחנית. שאלת מפתח. מה יהיו שני הקצוות של האמירה? תנחשו. אתם לא צריכים פה לדעת, ואת לנחש. שני הקצוות, מה יהיו?
שאין שם קשר.
לא, רגע. לא שאין קשר, אלא. זה שאין קשר. שאין קשר זה כבר דעה השלישית. שתי הדעות קודם הקיצוניות ביותר. יותר קיצוני.
שאין כלל.
יפה מאוד. יש רק פרטים. העמדה השנייה. שאין פרטים. יש רק כלל. מי אומר את העמדה הראשונה? אין כללים.
כל מי שמאמין בפץ הגדול.
לא, בסדר, הגעת עכשיו לפיזיקה. אני מדבר עכשיו בעולם הרוח. ההשלכות של זה לפיזיקה, עוד נראה אם יש, לא יודע. תנו לי עמדה פילוסופית שאומרת יש רק פרטים, אין כלל. מטריאליזם, זה נכון, אבל הוא אומר אין רוח. אז זה חוזר למה שרנן אומר. אבל בסדר, המפץ הגדול, זאת אומרת רק חלקיקים. בסדר, מי שאומר שרק יש חומר, אז ברור שאין אצלו כלל, זה ברור. אבל בואו לא נלך עמדה כזאת.
אנרכיזם,
נכון, אבל בסדר. דעות קצת יותר מקובלות בעולמי.
פנתאיזם?
לא, נגיד שיש לו פרטים. זה מעניין מה שאתה אומר, מכיוון שאפשר לפרש אולי את הפנתאיזם בצורה כזאת, אבל זה מאוד כזה, הייתי אומר, צריך לדון בזה. אני רוצה ככה בצורות, בלי לעשות דיון. אני אומר, יש סבורי להגיד מה שאתה אומר. עמדות. מאוד מודרני.
פוסט-מודרניזם.
זה הדוגמה הכי קיצונית, אבל לא צריך להיות לפוסט-מודרניזם. זה ברור. זה הכי קיצוני. זאת עמדה שהמהות שלה היא שלילה של כל איזם, כל עקרונות, כל עיקרון, כל כלל, כל משהו שהוא מעבר לפרטי, לנקודתי. קוראים לזה עמדה קליידוסקופית, כמו קליידוסקופ, שכל הזמן צבעים וצורות. האדם עצמו, אין לו עיקרון, הוא זהויות שמתחלפות כל הזמן. עד כל זה תלוי הקשר ותלוי השתנות ותלוי חברה ותלוי השפעה ותלוי היסטוריה וכו'. אין שום איזה משהו גדול, יש רק פרטים שנעים, יחידות קטנות שנעות במרחב של היסטוריה, של זמן, של ללא שום, זה פירוק, זה עמדה מאוד מאוד מפרקת. עמדה קצת פחות, אותו סגנון, אבל קצת פחות, בסידור מסוימות, זה האקזיסטנציאליזם. כן, זאת עמדה שהיא מוכרת לנו יותר מהמאה ה-20, על ידי הוגים כמו סרטר וקמי והיידגר, אבל כבר כבר מייחסים את זה לקירקגור, שכבר הוא שוב במאה ה-19 בכלל. אבל נעזוב את הדעות השונות, ויש שם שני זרמים, זרם דתי וזרם לא דתי. אז אני אומר, אם נתעלם רגע מכל האפשרויות האלה, בכל אופן הזרם האקסיסטנציאליסטי במהותו, אותו, הוא זרם שטוען ששולל במובן מסוים את המהות של ההוויה ותומך באקזיסטנציה שלו, כאילו רק בקיום שלה. כלומר, הוא לא מדבר שיש רק חומר, הוא אומר שרק את הרגע הקיים, ואתה יכול לעצב את הרגע איך שאתה רוצה, אתה יכול לעצב את החיים שלך, בידיך לעצב את החיים, אין איזה דברים גדולים, איזה מהויות גדולות או פנימיות או, או למעלה או בפנים שהן מתבטאות במש... קיצור, שלילת כל העולמות הגדולים, כן? האקזיסטנציאליזם הוא כבר תנועה חזקה כזאת, כשהפוסט-מודרניזם הוא כבר איזה מין תנועה הרבה יותר קיצונית והרבה יותר מרחיקת לכת. בסדר? זו עמדה ראשונה, שתגיד יש רק פרטים, יפה. מי יגיד יש רק כלל? מי? אריסטו. הוא אדם מאוד קונבנציונלי, הוא אומר שיש שם צורה ויש חומר. צורה וחומר, והצורות באות לידי ביטוי בחומר, ויש הרבה צורות, הרבה חומרים. הוא לא ישלול את זה. אריסטו צריך להבין, הוא היה, פעל לפי, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, הוא פעל לפי ה-common sense. הוא לא היה לו עמדות כאלה מטורפות, יש הקלעת, זה משהו מטורף קצת, כן, צריך להגיד. מי שאומר, כל עמדה קיצונית יש בה איזה משהו קצת מטורף, קצת מעורר איזה השתאות וגלב והפתעה והתנגדות והכל. אז מי יגיד שיש רק כלל? מה זה אומר רק כלל? מה זה אומר?
הכל מים.
הכל מים, או, הנה, עיקרון יפה. מי אמר?
בעל התניא.
מי? מי אמר?
תגיד בעל התניא.
חשבתי שהתניא אמר הכל מים. זאת הערה מעניינת עם בעל התניא. קודם כל, מי אמר הכל מים? מה?
לא.
פרמנידס. לא, אבל פרמנידס לא אמר הכל מים. היה אחד טלס שאמר הכל מים, כי הוא התחיל בזה. אחר כך היה אחד מי ששמר הכל אוויר, אנקסימנדור, אנקסימנדרס, היו כל מיני כאלה. נכון, אלה הפרסוקרטים, נכון. אמירה כזאת, הכל מים, זאת אמירה שיש רק כלל. זאת אמירה, זה קיצוני, זה מוזר, אבל לפחות הוא אומר את זה. אתה צודק שפרמנידס, הוא כאילו ביצע את הכל, הוא אומר, יש רק דבר אחד, אחדותי, פשוט, וכן הלאה, וכן הלאה, וזה. זאת עמדה שאומרת, יש רק כלל. תשאל אותו רגע, מה עם הפרטים שאני רואה, מה הוא יגיד? הוא יגיד.
טעות, אשליה.
טעות, אשליה, אחיזת עיניים.
יפה.
אז בכלל יש עוד שני הקצוות. טוב, עזבנו את הקצוות, בגלל לאמצע. מה אני עכשיו בא? לדבר על מערכות יחסים בין כלל ופרטים. אם אני אומר שיש גם כלל וגם פרטים, אם אני עוזב את הקצוות ואומר יש רק כלל ורק פרטים, אני אומר יש גם וגם. ואז מערכות היחסים. אז כמובן, תיאורטית אפשר לעשות נתק בין הכלל לבין הפרטים. איזה עמדה זאת? מה?
זה משהו
כזה
שיש משהו
אבל
אנחנו לא יכולים לראות אותו.
נכון, אז מה זה? איזה עמדה זאת? את מי אפשר לראות?
דואליזם?
מי זה? מה?
דואליזם?
למה דואליזם? לא. מה? איזה עמדה? אומרת אין קשר. לא, זה דברים, כל הדברים שאני אשאל אתכם אתם יודעים. לגבי קאנט, עניין של הדבר כשלעצמו. יפה, אי אפשר להכיר את הדבר כשלעצמו. השאלה אם הדבר כשלעצמו אצלו זה הכלל, המוחלט. בסדר, כאן זה יפה מאוד. אבל בוא נגיד את זה, זה יפה מאוד, ויש על זה קצת ויכוחים, אבל זה יפה מאוד. בוא נלך בצורה יותר פשוטה, בלי כל כך הרבה ידע. כל עמדה שתגיד, שהאלוקי הוא בלתי ניתן להשגה, הוא אי שם, טרנסנדנטיות גמורה, ניתוק המקור, ניתוק האלוקי, ניתוק השלמות מהעולם. אנחנו חיים בזבל, אנחנו חיים בפרטים, האלוקים האלו, הם שם, האחד, הנמצא, האחד, הוא רחוק, הוא לא ברא, איך אומר שם הפילוסוף בהתחלה? הוא לא ברא אותך, הוא לא מכיר אותך, הוא לא שמע עליך, ומי אתה בכלל? אתה סתם איזה יתוש קטן, ובקיצור, נתק גמור, בין המקור, האחדות, השלמה, וכולי, לבין כל הפרטים. זה נקרא טרנסנדנציה גמורה, ניתוק גמור בין הכלל לבין הפרטים, בין המקור, בין האחדות, בין הראשית, לבין כל הפרטים שרואים. יפה, אז זאת עמדה אחת. עמדה שנייה, כמובן תגיד, שיש קשר. עכשיו, כשתבוא ותגיד יש קשר, היא יכולה לעלות כמה וכמה אופציות של קשר בין הכלל לבין הפרטים. נכון? בהנחה שיש איזה זיקה, כלשהי. ואז יכולות לעלות כאן כל מיני תורות. כן? שאומרות, יש זיקה. לא נתק גמור. יש איזה סוג של קשר, יש סוג של... יש סוג, יש איזה מפגש כלשהו בין הפרטים לבין הכלל. יחנאל צדקת על גבי קאנט, שבעצם משמע מתורתו, וזה באמת זה באמת, יש ברגמן כתב על זה פעם באיזה מקום, כתב מאמר שנקרא בדידותו של הסובייקט, של הסובייקט בתורתו של קאנט. שאתה אף פעם, אתה תמיד שבוי, אצל קאנט, אתה תמיד שבוי בתפיסות שלך, אתה אף פעם לא יכול לחרוג אל המציאות כשלעצמה, אתה תמיד שבוי בתוך איזה, כאילו, התודעות שלך וכן הלאה, וזה יוצר איזה נתק כזה בתוך מציאות. זה נכון, זה. כך הוא טוב. בסדר, אז יש שיטות של נתק, בואו נעזוב אותם, כן, נעזוב את הקצוות שאומרים אין זה או אין זה. נעזוב את העמדה שמנתקת, אז בואו נדבר על עמדות שאומרות, יש קשר בין הכלל לבין הפרטים. מה לדעתכם היה צריך להיות העמדה הכי פשוטה שתתאר את היחס בין הכלל והפרטים? אני אומר לך, תשמע, יש כלל ויש פרטים. יש ביניהם קשר. כן? הבנו. שני הדברים ויש קשר. מה היית אומר? לכאורה.
הפרטים נגזרים מהכלל.
הפרטים מה?
נגזרים מהכלל.
נגזרים מהכלל. ואז כל פרט, מה הוא? מה הפרט ביחס לכלל?
ניסוי.
הוא חלק מה. הוא חלק מה. זה היגיון. לא, יש כלל. יש הרבה פרטים, אז כל פרט הוא חלק מהכלל. תראה, תחשבו על פאזל, אני יודע מה. נכון? יש ציור, וכל חלק בפאזל הוא חלק מהכלל. אפשר לשאול דבר כזה. נגיד, גוף של האדם, יד היא חלק מהכלל. הרגל, האוזן, העין, אני יודע מה. אבל אפשר לחשוב על משהו כזה. אבל אז אתה נכנס לבעיה מאוד גדולה, מכיוון שאז... הכלל או האחדות שבו לא לגמרי ברורה. אתה צריך להסביר איך יכול להיות שיש פרטים ויש כלל ו... נכון, זה נושא מורכב, כי אתה לא רוצה לומר שהמקור, הכלל הוא רק סך הפרטים, נכון? כי אז יש בזה משהו שהוא לא באמת הכלל. הכלל הוא לא יכול להיות רק סך הפרטים. זה כאילו, למה לא מספק אותנו להגיד שהכלל הוא סך הפרטים? כאילו זה לא מספיק שלם. למה? זה לא... בוא נגיד ככה, האחדות היא סך כל מה שיש במציאות. וכל דבר במציאות הוא חלק מה... מה הבעיה בעמדה כזאת?
כי אז אין הכלל שום משמעות מצד עצמו. הוא רק איסוף של כל מיני דברים.
נכון, אין לו משמעות מצד עצמו. מה עוד? יפה, נכון. מה הפירוש הדבר? הפירוש הדבר הוא שבעצם הפרטים מרכיבים את הכלל, אבל לא הפרטים... מייצגים אותו. תבינו, זה יוצא שכאילו הם קודמים לו מבחינה מטאפיזית, נכון? עכשיו תראה, תחשבו, למשל, העיר נס ציונה, אני אוהב תמיד את העיר נס ציונה כדוגמה. העיר נס ציונה, אין את העיקרון של נס ציונה שממנו נגזרים התושבים של נס ציונה, נכון? אלא יש תושב, הקימו בתים בנס ציונה. ואחרי שהקימו בתים, אז הקימו את העירייה, ואז יש את ראש העיר, אני יודע מה, אוי, קורא לזה מחלקת הזבל. לא משנה, יש איזה... אז עכשיו, הכלל שנקרא נס ציונה, או הייתה לי פעם קבוצת כדורגל, לא יודע להיות קיימת, קורא לזה סקציית נס ציונה, שמעתם על זה? לא שמעתי, סקציה נס ציונה, לא יודע למה סקציה. מה זה סקציה בשביל?
מחלקה.
מה?
מחלקה.
אז סקציה נס ציונה, היה שם פעם איזה מין חייל, קבוצת כדורגל, נס ציונה היה להם. אז בכלל, נס ציונה היא לא, אתם מבינים, זה לא איזה משהו. אבל בדרך כלל מדברים על אחדות וכלל, לאחד, למקור, לאחדות, יש איזה מקוריות, ראשוניות, עדיפות. והפרטים, אתה רואה אותם תמיד כבאים מה. נגזרים מה, למשל באורגניזם, אתה רואה את זה מאוד יפה. אורגניזם הוא עיקרון של המכלול, שהוא לא מבנה מהפרטים שלו, נכון? זה דבר מאוד יפה. אורגניזם זה ממש דבר יפה ביותר. יש בו פרטים, הם כאילו מרכיבים את הכלל, אבל הם לא מרכיבים אותו, אלא נגזרים ממנו. כי בעצם אי אפשר לקחת חלקים של אורגניזם וליצור את האורגניזם. האורגניזם מחולל את חלקיו. הדוגמה הקיצונית ביותר, כמו שאתם יודעים, זה שתאי גזע עוברים יכולים לקבל דיפרנציאציה
של כל דבר.
זה דבר מדהים. זאת אומרת, תאי הגזע הראשונים האלה של העובר, הם יכולים להיות, תלוי לאן הם ייכנסו, הם יהיו הרקמה הספציפית, זאת אומרת, הם פתוחים לכל. זאת אומרת, אתה רואה פה איזה מין ראשוניות, כוללת כל פוטנציאלי, שהיא גוזרת מתוכה את הפרטים, אבל הפרטים אינם מרכיבים את הכלל. לכן זו דוגמה, אורגניזם בכלל זו דוגמה ממש ממש טובה, של מערכת יחסים מיוחדת בעינה בין כלל לפרטים. יש כלל, הפרטים כאילו מרכיבים אותו, כי בלי החלקים של אורגניזם, אורגניזם לא קיים, אבל הם בעצם נגזרים ממנו. האורגניזם מייצר את חלקיו, הם לא מייצרים אותו. זה לא מכונה. בניגוד למכונה. מה זה דבר מכני? דבר מכני זה דבר שהחלקים מרכיבים אותו. מכונית, איך אתה עושה? אתה לוקח גלגל, אתה לוקח קפיץ, אתה לוקח, לא יודע מה, הגה, אתה מרכיב אותם ביחד, מבריג ביחד, ואז יש לך אוטו. האוטו הזה מורכב מחלקיו, אין פה שום... אתה יכול להחליף חלק, כל חלק יכול לקחת ולהחליף. כל חלק הוא יחידה בפני עצמה. ולכן זה משהו אחר. זה כאן, הקשר בין הכלל לפרטים הוא אחר לגמרי. הקשר שהכלל באמת ניזון מפרטיו. אנחנו מדברים על קשר של כלל ופרטים, כאשר יש כלל לא במובן של סך הפרטים, כמו מכונה, אלא מקור שלהם. האחדות זה משהו ראשוני שהפרטים נגזרים ממנו. אז אם כן, דוגמה ראשונה, אם כן היא אורגניזם. אבל יש פה דוגמה נוספת, והאורגניזם מייצג אותה, וזה לא רק שכל פרט נגזר מתוך האורגניזם, אלא כל פרט הוא במובן מסוים מייצג את כל האורגניזם. זה דבר ממש ממש נחמד. איך רואים את זה בגוף?
DNA?
ב-DNA. זאת יש תופעה ממש ממש יפה, שהזכרנו אותה, נכון? הזכרנו אותה פה פעם שעברה, שתופעה ממש יפה. שכל פרט, כל תא בגוף, ומצד אחד יש בו ספציפיות, ומצד שני יש בו איזה מימד של כלל כל האורגניזם. כן? עכשיו זה באמת תופעה, היא מעוררת הרבה הרבה מחשבה, כן, הדבר הזה. איך בעצם בכל תא בגוף יש לי את המידע של כל הגוף כולו. כל הגוף כולו. יש שם דבר נורא מעניין, שבכל תא יש איזה מפסקים כאלה, כן, על ה-DNA, שהם עושים, הם יוצרים מין מפסק של כל הגנים שלא זקוקים להם בתא הזה, והם משחררים לפעולה רק את הגנים שהם חשובים לפעילות של הספציפי הזה. זה דבר ממש ממש נחמד. הדבר הזה. זאת אומרת, זה באמת דבר מיוחד. זה היה ככה, על דרך ההלצה, ההלצה, דבר נחמד. הייתה פעם לפני שנים רבות היה מפעל שעסק באנרגיה סולארית. מפעל אחד זה נסגר מכל מיני סיבות, אבל ראש המפעל היה אדם נורא מיוחד. הוא פעם אסף חבורה של אנשים ואמר להם, תגידו לי על פי הקבלה איך אני צריך לנהל את המפעל. הוא בא אליהם, תשבו, אני רוצה שמפעל יפעל לפי הקבלה. ואז איזה מישהי שהוזמנה להיות בחבורה הזאת דיברה איתי, ואני אמרתי לה שאני, אם אני הייתי עושה דבר כזה, הייתי מנסה לחכות לא משהו בספירות ועולמות וכו' וכו', והייתי הולך למפעל של הקדוש ברוך הוא, שזה אורגניזם, והייתי מנסה לחכות אותו. כלומר, לנסות, כי זה הצורה שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם. האורגניזם זה בשבילי אבטיפוס. מעורר השתאות והשראה, שממנו אני הייתי מנסה לגזור את המפעל. עכשיו, זה, אני לא יודע מה זה אומר, מה שזה אומר אולי שבכל מחלקה יש איזה יסוד שכל ה, כל המפעל כולו נמצא שם ורק מפעילים חלק, או אני לא יודע מה, איך לראות איך אתה עובד, אורגניזם עובד, אני לא יודע אם אנחנו יודעים איך אורגניזם עובד. לייבוביץ' פעם אמר שאנחנו לא יודעים בעצם מה זה החיים. החיים זו יחידה, החיים זו תחידה, הגדרת המושג חיים יחידה, אין לנו תשובה לשאלה מה זה חיים חיים. אז אולי אי אפשר לחכות את זה, אנחנו לא יודעים את זה. אבל, אני לא יודע. בכל אופן, לענייננו, מה שרציתי לומר זה שזה סוג של קשר. מה אומר לנו פה הרב קוק? כל פרט הוא תמצית מההופעה של כללות. זאת אמירה מרחיקת לכת ביותר. למה? קודם כל, להגיד לך שכל פרט, אתה יכול לראות פה במיניאטורה את כל העולם כולו. את כל ההוויה כולה, איך היא מתממשת באופן ספציפי במקום הזה. כן? ביחיד הזה. ניתן לזה אולי איזה משל, שאולי ממחיש את זה. תאר לעצמך שאתה הולך ברחוב ואתה פוגש מישהו. והוא אומר לך, תגיד, איפה אתה לומד? הוא אומר לו, אני לומד בשבט הרצל. אמר לו, אתה גושי. אמר לו, כן, מה אתה יודע? הוא אומר, הכרתי פעם אחד כזה. טוב, אבל הכרת אחד. הוא אומר, לא, ממנו אפשר לדעת כבר מה זה את הכל. עכשיו, אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שמאדם אחד מאוד רק צריך באמת עין מיוחדת וכוח השערה, כי יש שם גם מרכיבים אישיים בכל אחד. אבל נגיד שיש לו כוח מעמיק, הוא קלט, הוא דיבר עם אחד שלמד פעם בישיבת הר עציון, והוא קלט איזה צליל, כן? שהוא מאפיין את המסר, נגיד, של ישיבת הר עציון, איך הוא בא לידי ביטוי באדם הספציפי הזה, אבל הוא לא ראה בו רק את מוישה ויאנקי, שהם מין הסתגננות מסוימת של אישיות, שכל אחד הוא מיוחד. הוא הצליח לזהות מבין כל, נגיד, כל זה, אבל נגיד, אני רק עושה את זה כמשל, מבין כל הייחוד האישי, הוא הצליח לזהות עיקרון הכללי, ולכן שהוא פוגש אותך ופוגש אותי, הוא אומר, אתם מאותו, מיד מזהים, אתם באים מאותו בית מדרש. זאת אומרת, הוא תפס איך כל אחד ואחד הוא בעצם איזה מין הסתגננות מיוחדת של עיקרון, העיקרון הגדול. העיקרון הוא, נקרא לזה, המסר של ישיבת הר עציון, משהו כזה. עכשיו, כמובן שהדבר צריך להיות כזה, שהפרטים הם לא משעממים. זאת אומרת שכל פרט הוא לא דומה לחברו. אם כולם דומים, אז זה ממש, ממש חוכמה להגיד שכל אחד מייצג את זה. אם כולם אותו דבר, זה לא מעניין. כל הרעיון הוא שכל פרט הוא ייחודי. ולמרות ייחודיותו, הוא מגלם, בייחודיות הוא מגלם את העיקרון, העיקרון העל הזה. הוא מתגלם בצורה מוקטנת, מתומצתת, ייחודית וספציפית. העיקרון הגדול. עכשיו, למה זה כל כך מרשים, האמירה הזאת? שהיא, אגב, זה לא פעם יחידה שאומרת, זה פה רטף תאור בפסקה באגם. למה זה כל כך חשוב? כי באמת, מקודם, אור הזכיר את חב"ד. כשאתה בא אל האדמו"ר הזקן, אתה לא מוצא אצלו יחס כזה לפרט. הפרט הוא באמת איזו יחידת היחיד, אני, עצמי, אולי כל אחד, הוא איזה מין גילוי שלו, הוא צריך להיות כל הזמן קשור לו, אבל אין לו איזה מין מעמד מטאפיזי לכתחילי. הנה יש פרט, וכל פרט הוא ייצוג של הכלל באיזה צורה מיוחדת או משהו כזה. לא, הפרט הוא בעצם איזה מין עובדה, הוא עובדה. והעובדה הזאת כל הזמן צריכה לטבול בים האור, זה הביטול, כן? בים האור הכללי, האחדותי, ואז היא יוצאת, היחידה הזאת יוצאת וחוזרת ונכנסת, כל הזמן נמצאת באיזה מסע ומתן עם העולם הפנימי, העולם האחדותי, העולם המקורי, והיא יוצאת ונכנסת. אבל היא כשלעצמה, היא איזה מין, היא גילוי, אבל אין איזה לכתחילה בצבעוניות המיוחדת, בזמר המיוחד שיש לכל אחד. זאת אומרת, הייתי אומר ככה, מעמד הפרט, למשל אצל בעל התניא, אתה לא מרגיש שיש לו איזה מעמד בעל חשיבות. אצל רב קוק, וזה מדעתי מהפכה עצומה, עצומה. כי התפיסה של רב קוק קרובה לחב"ד. מבחינת עובדה שיש את העיקרון האלוקי בכל מקום, והאלוקי נמצא וכן הלאה, אין עוד מלבדו. באיזושהי רמה, רב קוק מדבר, משדר באותו צליל, אבל זה אחרת לגמרי, מכיוון שפה פתאום לפרטים, אתם שומעים לכם צליל מאוד מודרני. אתם שומעים את הצליל המודרני הזה. שרב קוק כן מקבל את האין עוד מלבדו, את האחדות האלוקית שבכל מקום, את המקור האלוקי. ועם כל זה, הוא לא רוצה לוותר על הפרטי, על היחיד. אבל הפרטי לא כנפרד, לא כנפרד, אלא כחלק מי. אבל הוא לא נפרד, אבל הוא מיוחד. אתם מבינים? הוא לא נפרד, הוא חלק מי, אבל הוא מיוחד. והוא לכתחילה. והוא חשוב. והוא מעניין. בסדר? בסדר. עכשיו, לא למדנו פה את הכל, כי יש כאן עוד דברים, מה זה נקרא, כוח ההשערה הרוחנית וכן הלאה. אבל אני רוצה שנקרא את, את הפסקה הבאה. לא סתם הנזיר שתל שתי פסקאות תחת אותו, באותו קטע, כן? זה לא פסקאות שבאות אחת אחרי השנייה בדרך כלל. יש לכם את הקבצים פה? מישהו קורא פה בקבצים? אז זה, תראה, זה נכון שאחד לא אחרי השנייה?
לא, התחלית האחרונה זה משהו אחר.
זה משהו אחר, זהו. זה פשוט הנזיר הלך ולקח ממש ממקום אחר, ושם שני קטעים. הוא לא, לפעמים הוא עושה את זה, הוא לא הרבה פעמים עושה דבר כזה. אבל אתם מבינים, מעצם העובדה של השקנת שני הקטעים אחד ליד השני, אתם כבר, זה כבר הסבר. בואו נראה. התכלית האחרונה של כל ההוויה כולה, הוא גילוי אור השם, ברום תענוגו העליון, באחדות עליונה כזאת, גילוי. באחדות עליונה כזאת, שלא יהיה שום ניצוץ חיים, שהיש העצמי שלו לא יתעלה למעלה רוממה מכל רוממות הזאת. ואז יהיה העילוי של כל ההוויה כולה, זורח בכל פרט ופרט בפני עצמו. כדוגמה של הספקלריה, שכל מה שעומד נגדה מוזרח ונראה בה, ואין קץ לאושר הגדול הזה. ומשום כך צריכה הוויה להיפרד בתחילה לחלקים היותר קטנים, וצריכות שבירות גדולות לצאת אל הפועל כדי להפריד את הנקודות. ואחר צרצוחם וזיכוחם, הלא תהיה כל נקודה כוללת את כל היש כולו, והכל מלא אור השם נקודו. אתם מבינים? עכשיו תראו, זה אמירה מאוד מאוד מרחיקת לכת. אסביר לכם, יש פה כמה מושגים שהוא משתמש בהם, מושגים קבליים, אבל גם בלעדיהם הקטע מאוד ברור. מה השאיפה של רב קוק? מה השאיפה?
פלורליזם.
שמה?
פלורליזם.
זה מעניין, מעניין. פלורליזם. איזה סוג של פלורליזם זה יהיה? מעניין שאתה אומר. למה אפשר? לא חשבתי על המילה הזאת, אבל זה יפה. למה פלורליזם? איך אפשר שיהיה פלורליזם? מה יהיה? בוא נשאיר את המילה הזאת, מילה ממש טובה, אבל בוא נשאיר רגע אותה בצד, ואחרי זה נראה אם היא נכנסת. לדעתי ממש, זה דיון, אבל בוא נראה קודם מה הוא אומר. מה יקרה בסוף? מה יקרה בסוף? מה? כן, ומה זה אומר? כל נקודה תכלול את כל היש. כלומר, מה שבפסקה הראשונה, מה ההבדל בין מה שיקרה בסוף לבין מה שקורה בפסקה הראשונה?
פסקה הראשונה זה פרט מסוים.
לא, לא, לא רק פרט מסוים, אלא מה קורה? בפסקה הראשונה, איך אני מזה? איך, כדי לראות את הכל שנמצא בתוך כל פרט, מה צריך לעשות? צריך השערה רוחנית, לחשוף. אני רואה פרט, אני צריך לשאת את זה שבעה נקיים, עד שאני חושף את האור האלוקי וכו'. מה יקרה לעתיד לבוא? יראו את זה. יראו את זה. זה זורח בכל פרט ופרט. זאת אומרת, התיקון השלם, מה יהיה? שכל פרט יאיר באור כל הכלל כולו. כלומר, אני לא צריך השערה רוחנית, לא צריך סרט, שום דבר. פשוט כל פרט יהיה גילום טוטלי של כל היש. יפה. האם לדעתכם כל פרט יהיה דומה לחברו? אם זה אותו דבר, זה ממש משעמם. נכון? זה גם לא מעניין, זה לא חשוב. אתה רוצה שיוצא לך 10 דברים, וכל אחד בדיוק יש בו אותו דבר כמו השני. אז מה אתה שואל? בשביל מה צריך 10? בשביל מה צריך 9? צריך 8? צריך 100? צריך 1,000,000? מספיק אחד. אבל אם כולם אותו דבר, מספיק אחד. זה תמיד העיקרון, נכון? אם יש לך 1,000,000 אותו דבר, אז בוא ניקח אחד.
זה לא תגיד אותו דבר,
כסף. מה אתה מכניס לי פה כסף? אנחנו מדברים על איכויות. אתה מדבר איתי על כמויות.
זה כאילו, 2 שקלים, זה לא אותו דבר כמו שקל, אין מה לעשות.
כן, אבל זה בגלל שאתה נמצא בעולם הכמות. בעולם הכמות, אז הכמות זה החומר, הכמות. זה נורא משמעותי, כמה יש לה, כי הרבה מטבעות מייצגות, הן מייצגות הרבה דברים. למשל, נגיד שמטבע מייצגת קילו קמח, נגיד, מה זה כסף? כסף מייצג משהו, מייצג קילו קמח, אז יש לך הרבה. מטבעות לך הרבה קילו קמח. יש לך כמות, זה הכל עניין של כמות. אז זה ברור שבעולם החומר הוא עולם של כמות. אז ברור שיש לך הרבה, זה, אבל הוא לא, אבל בעולם הרוח, לא מעניין. זה לא מעניין. אתה צריך שאתה מייצר, נגיד שאתה מחנך, ואתה מייצר 1,000 תלמידים, וכולם בדיוק כמו השני. כולם, אתה עכשיו, מה השעה? כולם מחבר, כולם גורבת, כולם מדקלמים את אותו דבר, מדקלמים. אז אתה יושב ואומר, שמה צריך 1,000? אתה מבין? אלא אם כן אתה רוצה לכבוש את העולם, ואז אתה שוב, זה עניין של כמויות, אז אתה שולח 1,000 חיילים, אז יש לך רובוטים שהם יעשו כולם את העבודה, אז הרבה, זה טוב, יש לך הרבה חיילים, כולם בום 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 בום, עוברים, צועדים, דורסים וזה, בסדר, אז זה שוב עולם הכמות. אבל מבחינת התוכן והאיכות, באיכות, אם יש לך אותו דבר, זה לא עושה את הדבר, נכון? זה כל הדבר הוא איכות. לכן ברור שהנקודות צריכות להיות שונות, אבל מה? מה רומז פה הרב קוק? במילה נקודה. אז אתם אומרים, נקודה זה הבדית, זה הפרט, נכון? זה ככה הוא משתמש בשפה נקודה. אבל הרב קוק הוא גאון, גאון, אני אומר לכם גאון, בכישרון שלו, לקחת מילה מתוך הקבלה, לשתול אותה בתוך קטע, ואתה קורא אותה, אתה בטוח שהוא משתמש בשפה רגילה. ואם אתה לא יודע שבמקרה המילה הזאת היא מונח קבלי, אתה חושב שלא מעלה על דעתך את הדבר הזה. רק אם במקרה אתה יודע את זה, אתה מתחיל לחייך. כי מה קורה? כאילו הרב קוק שם לך קריצה קטנה. הוא אומר לך, עץ חיים, שער א', פרק י'. הוא כאילו רומז לך, אני מתכוון לשם. עכשיו, הוא רומז פה לדבר מאוד מאוד, והוא משתמש במילה שבירה. כן, הוא אומר ממש את המילה, שבירות גדולות. הוא מתכוון אתמול למושג השבירה, שזה מה ששבירת הכלים. שאחד הפירושים של שבירת הכלים, יש כל מיני פירושים, ומה היה, ואיך קרה, ולמה קרה, ומה היה התהליך, ולמה היה צריך את התהליך. זה נושא מאוד מאוד גדול, עקרון שבירת הכלים. מה זה היה? בגדול, מה תמיד אומרים? מה זה שבירת הכלים? לא, 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 לא. מה זה? מה קרה?
אורות
הגיעו לכלים ו... למה נשברו?
לא יכלו להכיל אותם.
לא יכלו להכיל אותם, יפה מאוד. אור גדול, הכלים לא יכלו להכיל, נשברו אותם. יפה, זה הדבר, וזה נכון, זה נכון. הבירה הבסיסית הזאת נכונה, בגדול היא נכונה. אם היה זה מורכב, יש וריאציות, יש הסברים, יש זה, אבל בגדול זה נכון, זה הפשט, זה כאילו הדבר הבסיסי שכל אחד צריך להכיל. כן? עכשיו, הקבלה מסבירה מה זה האור גדול, הכלים נשברו וכו'. אז אחד ההסברים הוא שכל כלי, זאת אומרת, כלי כאן זה עולם. כל עולם רצה להכיל בתוכו את הכל. אז כיוון שהכל ייכנס לכלי הראשון, הוא נשבר, לכל השני נשבר, השלישי נשבר, כולם נשברו. ולכן היה צריך לעשות איזה מבנה מסוים, ואז כולם ביחד מכילים את האור האלוקי. ואז הם לא נשברו. מובן? נוצר איזשהו מבנה שמכיל ביחד, הבנתם? העיקרון שלה ביחד, אז הוא מצליח להכיל את האור הגדול. אחד המהלכים בעיקרון של שבירת הכלים והתיקון. בסדר? עכשיו, כיוון שהזמן חלף, אז אני נותן לך שאלה לשיעורי בית. לאור מה שעכשיו שמעתם, שהשבירה קרתה כתוצאה מזה שכל כלי אמר, אני אמלוך, כלומר, אני מסתדר לבד, אני רוצה את כל האור, ואז הוא נשבר, ואז בא השני ואמר, אני אמלוך, אני אמלוך, וכו' וכו', עד שבא בסוף האחדות שלהם ביחד והם הכילו את זה, מה חוזר הרב קוק לעתיד לבוא? לכאור, מה הוא אומר? מה יהיה לעתיד לבוא? שאלה לשורי בית, מה יקרה? בסדר?